היי גילי.
היי ני.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן ביחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון.
מניח את דרך האבנים הצהובות של התרבות לאורך השבוע.
כובש את הקרקע לקראת העלייה על דרך האבנים הצהובות.
יפה, הגדלת ועשית. ובשבועות האחרונים, כנראה ששמתם ושמתם לב לזה שאנחנו בעיקר מדברים על טלוויזיה, כי לא קורה שום דבר אחר שאינו טלוויזיה בתרבות. זאת אומרת, אין הופעות, אין קולנוע, אין הצגות, אין מחול, אין תיאטרון. אז על מה נדבר? נדבר על טלוויזיה, איפה שהדברים קורים.
אני אומרת שנדבר על טלוויזיה.
וגם קצת מוזיקה, נכון? כי זה גם קורה.
וגם טלוויזיה שמתעסקת במוזיקה. אני שותלת רמזים מתרימים.
כן, אבל לפני שנגיע לאן שנגיע, אני שמח להכריז על פתיחת העונה.
יש!
אתמול בסביבות השעה 4, שוגר לעברי בוואטסאפ, סרטון של מכות, וזה הסרטון הראשון לעונה.
שפותח את העונה, איזה יופי, זה מקסים, ואני קצת נעלבת, כי אם אתה אומר באזור 4 זה שוגר אליך, ואני קיבלתי את זה ממך רק באזור 8, אז פספסתי 4 שעות שבהן יכולתי להתענג על המכות האלה.
אני ראיתי את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני יכול להגיד לך שבפחות מ-10 שניות, יש שם יותר אקשן ב-3.5 שעות של האירי. עכשיו, חברה אחת שלי, אברה את זה בצדק, הטבע מתעורר. הנה חזרנו.
משקם את עצמו.
כן, הנה אנחנו חוזרים לאיפה שאנחנו אמורים להיות.
איזה יופי, אנסמבל כזה לא ראינו הרבה זמן.
עכשיו, מה יש בסרט הזה? יש בו הכל גילי.
הכל.
שימי לב. קודם כל, 9 שניות, כן?
כן.
כולה 9 שניות אורפו.
זריז מאוד.
יש שם מישהי שצועחת, קורונה! נכון, זה יש?
יש.
יש. כלב יש?
זה הסרק-סרק של זה, של סרטוני המכות.
כן. זה, כן. כלב ברקע ראית שהיה שם איזה דוג כזה, וופ, 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 וופ. יש. גם קרבות עם כלבים זה כבר טוב. ויש גם צליל של ניפוץ בקבוקי זכוכית.
כדי שלא יהיה לך ספק מה הולך שם בתוך הערימה המשתוללת הזו.
בדיוק. עוד חבר שלי העלה את התהייה, האם מישהו הוסיף באפטר אפקט את צליל ניפוץ הזכוכית. אבל זה לא משנה. מה שבטוח זה שיש פה רף מאוד גבוה לסרטונים הבאים.
לא, זה באמת פתיחת עונה מהדהדת.
אני לא יודע אם זה מצטרף לקנון הגדול של סרטוני המכות, שהוא כולל את...
עכשיו אתה עולה על איזושהי נקודה שרציתי שנפתח.
נו.
כי בעצם התקופה הזו של הקרנולה הארורה,
כן.
היא מאלצת אותנו...
עוד חוקי להשתמש בלינגו של דקל וקנין?
אני חושבת שכן.
כן? לעוד שבועיים אולי, זה עדיין בסדר.
זה ממש הרגעים האחרונים.
כן.
אבל תראה, מה שאנחנו מכירים מסרטוני המכות, זה באמת באוויר, בים וביבשה, ובכל מקום גרנדיוטי, זה כמו כוח המחץ, וקפטן פלנט ביחד, אוקיי? יש לנו את טיסת השוקולד, יש לנו...
ימית 2000.
ימית 2000, אוף, רגעים יפים מאוד.
בית הפנקייק.
בית הפנקייק, קלאסיקה שלא נסלחה, ומכות בבריכה לדעתי באילת, מישהו אמר למישהו שמן או שמנה? יש לי זיכרונות טובים מאוד. עכשיו מה? אין בתי מלון בינתיים.
נכון.
טיסות אין.
אין.
אין מסעדות. אי אפשר להתקהל. אני אומרת שיש פה איזה אילוץ טכני שיאלץ את הז'אנר כולו להתכנס לליבה הבסיסית ביותר שלו. זה לטובה יהיה.
זאת אומרת, את אומרת, יש פה אילוץ שהוא בעצם הזדמנות.
נכון.
זה כמו הספרות בתקופת הקומוניזם. נכון? זאת אומרת, אנחנו על ידי ההכרח, אנחנו נוציא את המיטב. אני אומר ככה, פארקים, אפשר?
אפשר.
ים, חוף הים?
עוד רגע, כן. מיום רביעי.
כן, מיום רביעי אפשר וזה יהיה סבבה. יהיה תנועה. בכלל בכביש. מה עם גוד אולד מכות בכביש? מה אם אתה עקפת אותי וזה, ועכשיו...
אבל איך תעשה את זה המוני? זו הבעיה.
איך אני אעשה את זה המוני? הו, אני אגיד לך.
באפקטים.
לא. איך אני אעשה את זה המוני? נגיד, כל נושאי הקורקינטים וכל נהגי המוניות. כאלה.
כאלה. טוב, תשמע, זה יפה, יש למה לחכות.
כן, וזה רק מה שאפשר לצפות מהיום הראשון החם של השנה. זה כמו בסרט, עשה את הדבר הנכון של ספייק לי, שמתרחש ביום הכי חם של השנה, בפיצריה בברוקלין, ואיך היום החם הזה, נפרקים כל המתחים הבין גזעיים. אז גם אתמול, אני מניח שנפרקו כל המתחים שנצברו בתקופת הקורונה.
תשמע, גל החום צפוי ללוות אותנו עד סוף השבוע.
את יודעת מה זה אומר.
יש למה לחכות.
אני אגיד לך למה אני מחכה. לפרסומת.
Just give me an hour, guys. I can get you the drugs and the money. Fucking hell. Oh, fuck off.
Sorry.
ליב, אתה זוכר שלפני כמה חודשים המלצנו לאנשים בחום שלא לראות סדרה שקוראים לה המזח?
איך אני יכול לשכוח? הסדרה עם השורה האלמותית גילי, תגידי אותה שוב.
את והאש הארורה שבוערת לך בין הרגליים.
כן.
שנאמר, מפי שוטר לאישה.
שוטר תנועה שמכוון אותה.
את, לכי את ואת. בקיצור, זו הייתה סדרה, הסדרה השנייה שעשה אלכס פיניה.
כן.
שהוא היוצר של בית הנייר.
סדרה שלפחות לדעתי נמשכת 4 עונות יותר מדי, וזו עונתה השלישית כרגע, לא סתם.
כן, אני מודה שאני לא... קשה לי להרער על מה שאתה אומר. אז עכשיו באמת, אחברי נטפליק האדוקים...
חדי העין.
חדי העין, בוודאי הצליחו לראות שעלה לאחרונה, ממש בימים האחרונים, תוכן חדש ומסקרן.
מאת אלכס פיניה.
שקוראים לו White Lines.
כן, אני חושב שכל מה שהאיש הזה עושה, הוא ישר עובר לספוטלייטים של נטפליקס, נכון? לא משנה מי אתה ומה אתה ומה האלגוריתם שלך אומר, יצאה סדרה חדשה לאלכס פיניה, ישר בום, זה הראשון בהמלצות. הוא היום בשביל נטפליקס, מה שנרקוס היה לפני 5 שנים כזה.
ואתה תוהה למה, אוקיי? אתה לא ממש סגור על, על, על האיש והאש שבוערת לו בין הרגליים, כאילו, מה לעזאזל קורה שם?
אגב, יש לי משפט ש... אגב, יש לי תחושה שהמשפט הזה עוד יחזור בתוכנית היום לקראת סופה.
אני מצטערת על כל הפעמים שהחמצנו ולא הכנסנו אותו, ויכולנו להכניס אותו כי הוא באמת שירה צרופה.
אז הסדרה הזו, נכון, אנחנו תמיד מתקרקרים פה על התרגומים של איך קוראים לסדרות בנטפליקס, מיי וג'ורג' וכאלה. אז דווקא עם הסדרה הזו פספסו, כי אפשר היה לקרוא לתעלומת רצח באיביזה, וזה מה שיש בה, הדי-ג'יי. אקסל קולינס, שהוא די-ג'יי בריטי עולה, שכובש את איביזה, נרצח בתחילת שנות ה-2000, ועכשיו, 20 שנה אחרי, אחותו מגיעה לאי.
אחרי שגופתו התגלתה במפתיע באזור אחר לחלוטין של ספרד.
באלמריה.
אלמריה?
כן. אלמריה, זה לא באיביזה?
זה לא באיביזה.
זה באלמריה?
כן.
אני יודע אלמריה, ואני אומר את זה ככה, כי יש לה קבוצת כדורגל. לכן אני יודע שיש כזו עיר, וזה באזור מדברי. בקיצור, גופה שלו של אלכס קולינס, שנעלם, חשבו שהוא מין איזה כמו ריצ'י מהמניק סטריט פריצ'רס, ההוא שנעלם, ואז אמרו שהוא קפץ לתמזה וזה. אז חשבו שהוא ככה, ואז מתגלה גופתו, ומתברר שהוא באמת נרצח.
כן.
ועכשיו אחותו סוף סוף, אחותו שאותה משחקת לורה הדוק, משחקת גם בגארדיאנס אוף דה גלקסי. כשרואים את הפרצוף שלה, אז אומרים,
זאת, מי זאת? כן, אני מכירה את הפרצוף שלה.
איפה ראינו אותה?
איפה היא הייתה? כן, הנה, היא הייתה בזה.
כן, אז היא האחות?
היא האחות, והיא מגיעה, צילו של אחיה הגדול רדף אותה כל חייה, וזה אפילו מופיע באחת הסצנות הראשונות, שבעלה אומר לה משהו כמו, חיית עם רוחו של אקסל, לכל אורך נישואנו, לא אתן לזה למוטט אותך עכשיו.
כן, אז זה קורה, הדברים האלה קורים. עוד דברים שקורים בסדרה הזאת, זה נגיד שאנחנו באיביזה, נכון?
כן.
אז כבר בסצנה השנייה מופיע אדם, שקוראים לו בוקסר,
כן.
והוא מופיע עם חלוק משי. פשוט מתהלך עם חלוק משי, כאילו זה דבר נורמטיבי, כי ככה מתהלכים באיביזה.
מה קורה בוקר טוב?
כן, עם החלוק שלו.
כן.
הוא רוצה סרווסה באיביזה?
לא, אבל גם אני אוהבת את הקטע הזה שרואים את...
בוקטר.
בוקטר. את אלק, והחברים שלו יורדים מהמטוס, והם כאילו צעירים, והם יורדים מהמטוס, והשמש בורקת בשערותיהם, ואז הם עולים על חיפושית נפתחת צבעונית, והם, אנחנו צעירים ופרועים, נוסעים בחיפושית.
לכולם גם יש אוזניות, נכון? כדי שתביני שהם די-ג'יים, יש להם כאלה אוזניות כסופות גדולות. עכשיו רגע.
כמו סטטוסקופ לרופא.
כן. איך תדעי שאדם הוא רופא אם הוא לא עונד סטטוסקופ?
הוא חייב סטטוסקופ, כן.
ברור, אנחנו הדי-ג'אים, אני מרשה עצמי להגיד אנחנו. כי אני יודעת, פה ושם אני מסובב איזה תקליט, או לפחות סובבתי. אז אנחנו ככה אנחנו הולכים, ביום-יום.
ביום-יום, כן, אתה חייב את האוזניות שלך.
תמיד יש לך, תמיד יש לך זוג אוזניות על כל צרה שלא תבוא. אם נגיד מישהו יצעק, יש די-ג'יי באולם!
אני כאן, כן, אני פה.
אז אני אוכל לשלוף אותן
לא, אבל מה שמצחיק בסדרה הזאת, שבאמת התרגום שהצעת על השם שלה, בתוספת זה שהיא סדרה של פיניה.
תעלומת רצח באיביזה?
פיניה, שזה עבודה שלו, זה כאילו אומר לך הכל, אתה כבר יודע לאיזה קלישאות מטופשות אתה אמור לצפות.
כן, כי נגיד...
חלקן מה שאמרת עד עכשיו.
רגע, אבל יש קלישאה אחת, נגיד, שלא ציפיתי לה.
כן.
למשל, הסצנה החמישית.
צפרת.
כן, אז הגיבורה, שאותה מגלמת לא ראה דו, כשדיברנו קודם, איך קוראים שם? זוי, נכון?
זוי.
שנדע שהיא כזו פרועה.
זוי. אוקיי.
אז היא לוקחת טרמפ מאלמריה לאיביזה, עם מישהו, ואיזה שיר הוא שומע באוטו?
אני יודעת, אני יודעת, אני זוכרת במבולה.
בדיוק. עכשיו, בהתחלה רואים את כל הסצנה. הוא, כל הסצנה הוא כזה. דם 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 דם, הוא ישר כאילו
בעניינים. הוא רן, האש הזאת של ספרד, היא בוערת בו.
כן, הוא לטיני וחם, והוא שומע במבולאו וג'יפסי קינגס, והיא בהתחלה נורא נרתעת, אבל בסוף היא נכנעת.
היא בוכה, היא בוכה, שזה מה שקורה לי כשאני שומעת ג'יפסי קינגס במקרה.
תמיד.
תמיד.
ג'ובי, ג'ובה.
אתה כזה רוצה מין לקחת משהו ולדפוק את הראש שלך ושיהיה כאן שקט, שקט.
אז מה שקורה לה, בהתחלה זיכרונות לא מרפים, אבל אז היא נכנעת לצלילים הפראיים של ג'יפסי קינגס ומתמסרת.
נכון, כי כל האווירה הלטינית הזו, אתה מבין שהיא תבריא אותה.
כן.
מהשדים ורוחות הרפאים שרדפו אותה כל חייה.
או...
או
שהיא תחזיר אותה לעבר הרדוף. כי כשהיא לוקחת את הטרם באיביזה, אז אומרים לה, אבל שאיביזה לא תסחוב אותך לאן שהיא סחבה אותך בפעם הקודמת.
זאת אומרת לעצמך, מה בפעם... מסתורי מאוד?
לא, זה לא מסתורי, כי מיד אומרים, להתקפי החרדה, לגלולות, להתמוטטויות, לגברים, לשתייה. ועכשיו אנחנו יודעים, בעצם זה מין פרמיס. אנחנו יודעים שכל זה הולך לקרות לשוב.
איזה כיף, איזה כיף.
חגיגה, עוד דברים שהולכים לקרות אצל אלכס פניה. שימי לב, נגיד נאמר המשפט, ביבי זה לרקוד לצלילי מוזיקה אלקטרונית, זה לא סתם הנאה לסופי שבוע, זו דת.
איזה יופי, זה עמוק.
נכון?
אני לא חושבת שאי פעם שמעתי...
את ההקבלה הזו בין היכלי דת להיכלי הרקדה, נכון?
לא שמעתי מעולם, זה בטח.
This is my church. This is where I heal my hurts.
כן, כן, מסכנה, וגם כשהם נוסעים שם, החברים הצעירים של אקסל,
כן.
מה הם אומרים?
מה הם אומרים?
לעולם לא אתנצל שוב על זה שאנחנו נהנים.
עכשיו, מאיפה הם באים האנשים האלה? זה לא שתגידי שהם באים מקריית עקרון, נכון?
כן.
הם מגיעים ממנצ'סטר.
יש קרחנות בקריית עקרון.
בסדר, אני לא מסתלבט על קריית עקרון, אני רק אומר, היא לא, אינו מקום שידוע בסצנה המוזיקלית השוקקת שלו, נכון? לעומת זאת, מנצ'סטר, העיר ממנה מגיעים האחים קולינס, דווקא כן ידועה בתור עיר עם סצנה מוזיקלית שוקקת ועם תרבות קלאבינג שהתפתחה כבר בראשית ה-80s פחות או יותר. אז למה הם צריכים לברוח ממנצ'סטר לאיביזה בשביל לנגן את המוזיקה הטובה? איני יודע. אולי זה ההפך, אולי לא נותנים לו לשלימה זה לזה, לא נותנים לו לשים את המוזיקת ניצחונות שלו במנצ'סטר, כי יש שם סטנדרטים.
יכול
אני
להיות.
לא יודע. עוד דבר שתפס את איני?
כן.
האורגיות לאלפיון העליון.
כן, כן. חשוב מאוד.
כן. אחת הדמויות, שהיא אשתו לשעבר של איזה די-ג'י, שהוא חבר של הדי-ג'י שנרצח, שהוא היום ירש אותו בתור המלך של איביתה.
איביתה.
איביתה. אז היא מארגנת אורגיות לאלפיון העליון, ואיך היא מסבירה לעובדים שלה למה הם צריכים להיות שם? כי בתחילת הסצנה אומרת למישהי, אני מתביישת קצת, זו אורגיה הראשונה שאני מתעטפת בה. ואז היא אומרת לה, זו לא אורגיה, זו חגיגה של תשוקה. כי ברומא, ביוון, ובכל האימפריות הגדולות, ככה היה המעמד השליט מבטא את התשוקה שלו. הבנת? וזה מה שקורה. וזה שם מין אורגיה כזאת
מוציאה קבלות כאילו לאלפיון העליון על האורגיות האלה?
בטח כן.
בטח סעיף כאילו שאפשר לנקות ממנו מס.
אני לא אתפלא. אז זה הסדרה, אז אני ראיתי כולה שני פרקים, אבל אני הוקט.
מה? אני באה להגיד לך שזה מקרה קלאסי של תרצו תראו.
ואני רוצה.
כאילו,
תראה, יש, נכון, הייתה גם את הסדרה המקושקשת הזאת עם אידריס אלבה על די-ג'יי.
כן.
וגם שם הם נסו לאיביתה.
נסו לאיביתה.
וגם הייתה.
אתה עדיין קורא איביתה?
כן, באחריות.
אז תעדכן אותי בסוף מי הרוצח.
10 פרקים כל אחד ממשם שהיה קטן עליי.
צריך עוד, צריך גל שני.
בסוף השבוע האחרון, התבשרנו שג'ונה היל, אני יכול לקרוא לו חביב הפוד?
אתה יכול.
הוא עלה למקום הראשון,
כן.
על פי מחקר שנערך, בטבלת המקללים הגדולים של הוליווד בכל הזמנים.
איזה יופי, איזה
הישג. האיש עם הפה הכי מתונף בהוליווד.
אם אתה כבר עם פה מתונף, שיהיה הכי מתונף.
און קמרה, כן?
כן.
זאת אומרת, זה לא שהוא נגמר הסט והוא ביץ' הו וזה, כאילו.
לא, וגם מה שיפה זה שזה באמת, באמת מחקר, זה כאילו הם בדקו 3,500 תסריטים,
כן.
וג'ונה היל קילל 376 פעמים בסרטים שהוא שיחק בהם.
שזה הישג מרשים לכל הדעות.
יפה, יפה, הישג יפה, יפה, והסרט הכי מקולל, כלל.
הזאב מוול סטריט.
נכון.
עכשיו, ג'ונה שלנו עבר את ליאונרדו דיקפריו ואת סמואל ג'קסון.
שזה מדהים.
נכון? עכשיו, הם שלושתם, אגב, משחקים בג'אנגו ללא מעצורים.
ללא מעצורים, כן.
ג'ונה היל איזה שנייה וחצי, וליאו וסמואל ג'קסון.
בגלל שהוא כזה אדיר, אז הוא העלה את זה לאינסטגרם שלו, וכתב שהוא גאה להיות בראש הרשימה.
הוא צודק.
והודה לכל האנשים שדחפו אותו והביאו אותו עד לשם.
שהם ג'אד אפאטו ומרטין סקורסזה, לא חסרים.
כן.
סף רוגן. יפה מאוד, ואת יודעת, ג'ון היל, אז אוקיי, מעבר לזה שהוא מזוהה בדרך כלל כשחקן של קומדיות סטלנים, למרות שהוא היה מועמד לאוסקר לדעתי 3 או 4 פעמים כבר, לשחקן משנה, וכל פעם כמעט הגיעו לו לזכות, בעיניי לפחות, איך הוא לא קיבל אוסקר על התפקיד משנה של זאב מוול סטריט? יכולה להסביר לי?
אני לא יכולה להסביר את זה.
ועל מה אני בו לא הגיע לו? בטח שהגיע. הוא גם ביים סרט, נהדר. המלצנו עליו פה לפני שנה לדעתי.
כן.
mid-90s, אבל עכשיו בתקופה הזו, זו הזדמנות מצוינת לחזור אליו. סרט על סקייטרים בלוס אנג'לס, באמצע שנות ה-90. סרט קטן ויפה.
על סקייטרים בשנות ה-90.
סרט התבגרות.
סרט התבגרות,
כן.
אבל באמת קטן ויפה ומקסים. אבל למה אתה מספר עליו? אתה מספר עליו.
משום שיש גם את המקבילה, לדעתי גם עליו המלצנו, על הסרט שהוא המקבילה הנשית שלו, סקייט קיצ'ן, של קריסטל מוזל.
מוזל?
מוזל.
מוזל.
כן, פלא שעם כזה שם היא לא ביקרה פה יותר בתוכנית, דעתי היא ביקרה כשדיברנו פעם ראשונה על סקייט קיצ'ן, אבל יכול להיות ששכחנו אותו. סרט חמוד ממש, אינדי כזה, על המקבילה של mid-90s, רק עכשיו. ובניו יורק, ועם בנות.
כן.
שזה מאוד קול. אז הסרט מדבר על גם על היחסים, הדינמיקה בתוך החבורה עצמה, וגם על איך הן מול העולם החיצון, והעולם של הגלישה לסקייטבורד, שהוא מאוד מאוד גברי. עכשיו הסרט החמוד הזה, קוטון מקסים.
קוטוני.
עכשיו כן. הוא הפך לסדרה ב-HBO, שנקראת בטי.
בטי, אוקיי. אז מה שכן בולט מאוד מאוד בסדרה הזו, זה שכמו הסרט, גם היא מצולמת בטכניקה, או לפחות מתנהגת כמו סרט תיעודי, אף על פי שהיא מתוסרטת לחלוטין.
כן, וגם בה יש כזה known actor, זו אווירה של שחקנים לא מקצועיים.
ובכלל אני חושבת שיש שם אווירה מאוד מאוד גולמית בכל מה שקורה שם.
חוץ מהאוש מהפמליה, נכון? הבמאי המופרע מהפמליה, בילי וולש, אז הוא פה נוסע בבן.
כן.
אבל הוא היחיד שמוכר.
הוא גם כאילו הכי מבוגר שם, הוא היחיד שנראה כאילו סגור על העניינים שלו.
כן. היחיד שמותר לו לשתות בבר על בטוח.
אבל יש שם כמה דמויות שבעצם מתאגדות ביחד, יש שם שתיים שיש להם אשכרה תודעה פמיניסטית,
כן.
ואחרות שהן איכשהו נדבקות, אחת מהן אפילו לא כזה בא לה להידבק עם כל האחרות.
אבל זה גם עניין פמיניסטי, לא רוצה שיזהו אותה בתור סקייטרית נשית, היא רוצה שיזהו אותה בתור סקייטרית טובה. גם יש פה איזה עניין, והיא הדמות שבסרט היא הדמות הראשית, ופה קצת עשו לה, שינו אותה. היא לא מנסה להצטרף לחבורה, אלא החבורה רוצה קצת לצרף אותה לתוכה. יש את קורט, איזה דמות מדהימה, הלסבית החמודה הזו.
הלסבית החמודה שהיא יודעת שהיא לסבית, אבל היא לא שם איזה שום עניין.
כן.
חמוד להלאה.
הכל בחוץ. ובכלל, יש שם דמויות, בעיניי, דמויות נהדרות, וגם התסריט טוב. את חשבת, כשדיברנו אתמול, אמרת לי, אני לא כך מביא, אין פה ממש עלילה.
כן, אני חייבת להגיד שאף על פי שיש איזה פיתוי להסתכל על זה כעל מיקרו-קוסמוס של העולם האנושי בפתח המילניום החדש, והצרות והייצוגים והזהויות המתנגשות של כל מי שחוסה תחת ההגדרה הזו.
נו יופי, כשאת אומרת את זה בטון הזה, אז כל דבר אפשר
להגחיך. בסופו של דבר, אוקיי, בסופו של דבר.
אבל גילי, כשאת אומרת דברים בטון הזה, אז כל דבר אפשר להגחיך, כאילו, כל דבר שאני אגיד ככה, כאילו באיזה מין כובד ראש אקדמי. בסדר, מה את רוצה? שלא תהיה להן תודעה פמיניסטית, שהן לא יהיו עכשוויות.
לא, הן מאוד מאוד עכשוויות, חלקן בעלות תודעה פמיניסטית, וכן יש שם איזושהי דרך ללכוד את הנאורים כמו שהם נראים היום. אלה הנקודות החזקות של הסדרה, אבל בסופו של דבר אין שם עלילה.
אז אני חולק עלייך. בעיניי יש שם עלילה, והיא נהדרת והיא איטית, מתפתחת באמת בעצלתיים, אבל עצלתיים בכיף שלי, כי בינתיים הם גולשות על סקטבורד, וזה נורא נחמד ויפה ואסתטי, ויש פסקול מעולה, פסקול מדהים.
יש פסקול מעולה, אבל זה כמו להתבונן בחתלתולים משחקים. מה בעצם אני רואה כאן?
בפרק הראשון אין עלילה, לא גונבים תיק של מישהי, ואחר כך כשמוצאים את התיק אין עוד תת עלילה, זאת אומרת, גם זה שמוצאים את התיק מוביל לאיזה עוד דינמיקה כזאת מורכבת בתוך החבורה. לסדרה, אגב, קוראים בטי, לא כי יש שם דמות שקוראים לה בטי,
לא.
אלא כי בסלנג העכשווי, בטי יש לו שתי משמעויות. אחת, זה מישהי חשה, והשנייה זה המקבילה הנשית למנץ'. זאת אומרת, מישהי שאפשר לסמוך עליה ולהישען עליה. אז נראה לי שבטי זה ככה קיבוץ של שני הדברים, כי מצד אחד, הגברים, כן, בנים, עם כולם עם שנוז לי באף וכזה.
חתימת שפם וכדומה.
כן, וחצ'קונים. אבל את רואה שיש שם איזו דינמיקה, שהם קצת חוששים מהבנות האלה, הם נרתעים מהן, הם לא יודעים אם לצרף אותן או לא, אם מותר או לא, איך תנהג אליהן. ויש כאלה שמנהלים קצת אחרת, אם תמשיכי לראות, אז כדאי לך. אז אולי באמת תתני לזה עוד צ'אנסה?
בסדר, תן לזה עוד צ'אנסה.
We have been invited to our neighbor's superb owl party.
Hey, you guys made it!
So, how come we never see you guys around here during the regular season?
They never seem to be around during the day.
It's like they were vampires or something.
הסיבוב המהיר שלנו, ניב.
כן, הוא באמת מהיר היום, נכון?
הוא חטוף אפילו, הסיבוב החטוף.
קדימה, הקי אותי עם מקל הקצב שלך.
אוקיי. בסוף השבוע האחרון עלתה העונה השנייה של מה שקורה בצללים.
איך אני אוהב. הסדרה המעולה של טייקה וייטיטי וג'מיין קלמונט, נכון? מפלייט אוף דה קונקורדס.
כן.
על פי סרט שהם עשו, זאת אומרת, זה וריאציה.
כן, וריאציה על סרט הניו זילנדי שהם עשו, כאילו הם ניו זילנדים.
כן.
סרט מטבע הדברים הוא גם ניו זילנדי.
אז זהו, ראיתי על זה דוקו, ומספרים שכאילו בהוליווד נורא רצו שהם יעשו את זה, ובואו ניקח לזה את ברד פיט, ובואו ניקח לזה את טום קרוז. אגב, זה קאסט של רני מרפד, כן?
כן.
ובואו ניקח לזה את אנטוניו בנדרס, ואז הם אמרו, לא, אנחנו רוצים לתת את התפקידים לחברים שלנו, ופשוט המשיכו לעשות את זה, הם יותר מצחיקים, ובגלל זה הם עשו את זה בניו זילנד.
לא ידעתי את זה, וזה נראה לי מדהים. אבל כאילו, אתה יודע, זה פשוט סדרה שאתה באמת צריך לראות אותה בשביל, כי כל תיאור שתנסה לתת, הוא לוקה בחסר לעומת הטרללת שהולכת על המסך.
כן, אז נגיד שזה מוקומנטרי על הרפדים, נכון?
כן, זה כמו העולם האמיתי של MTV, אבל בהרפדים. ובעוזרים הנאמנים שלהם
גיירמו,
חיים שלי, חיים שלנו בלב.
איזה דמות טרגית, נכון? הוא כל מה שהוא רוצה,
הוא כזה מנץ', הוא רק רוצה להיות הרפד,
ובינתיים הוא מגן על אדוניו ומחסל הרפדים, נכון? הוא סלייר.
כן, הוא מחסל הרפדים שמנסים לחסל את הבוס שלו.
כן, והוא צריך לשמור על זה בסוד, כי אם יגלו שהוא מחסל הרפדים
יצטרכו להרוג אותו.
בדיוק.
אז באמת העונה השנייה היא נפתחת בגיירמו המסכן שהוא משרת נאמן יותר מכולם, אבל מגיע אל הקן צפעונים שלהם, אל הטירה המתפוררת שלהם, מגיע נאמן חדש.
היילי ג'ואל אוסמונד.
נכון, שהוא הילד מהחוש השישי שסיז דד פיפל.
בדיוק, ויש לו, אבל יש לו גם קריירה, עכשיו קריירה קומית לא רע, הוא שיחק בסיליקון ואלי, עושה תפקיד אורח נורא טוב, גם בפיוטשר מן הוא היה, הוא מגיע, כאילו יש אותו.
אז גם לשם יש אותו, קוראים לו טופר, והוא כל כך מגניב וקול שכולם מתים עליו עד שהוא מת.
עד שהוא הופך לזומבי מתישהו.
כן, ואז צריך להחיות אותו, אז לוקחים אותו לאיזה מעלה באוב.
אנחנו לא עושים ספוילרים, כן? זה לא העניין.
זה לא העניין, זה לא סדרה שכאילו אם אתם יודעים על אני הולכת, אז זה לא יהיה מעניין יותר. לא, זה רק כאילו...
בכיתי מצחוק בפרק הראשון.
יו, צחקתי כל כך.
שהם כל כך אוהבים את טופר.
טופר, ממן. כן. בקיצור, אין, זה פשוט עונג כזה לראות את הסדרה הזאת, אני כל כך שמחה שהיא חזרה.
את יודעת מי הישראלי היחיד שאני רואה משתלב במה שקורה בצללים?
מי?
דודו פרוק. נכון.
מה שמוביל אותנו להמלצה השנייה.
לא, אני אגיד שדודו פרוק הוא יכול להיות הבן של הארפד אנרגיה. כן. כי מעבר להרפדים שמוצצי דם, יש גם הרפד אנרגיה, שפשוט מדבר איתך ומשעמם אותך למוות.
הוא חי על האנרגיה שהוא מוצץ ממך.
כן. אז דודו פרוק יכול להיות הבן שלו, ובאמת, הקליפ החדש על דודו פרוק, שהוא שיר שמוקדש לסטפן לגר.
לא בדיוק מוקדש לסטפן לגר.
קוראים לזה סטפן לגר, לא?
כן, אבל זה מוקדש לחלק מסטפן לגר.
לאיבר מסוים בסטפן לגר.
כן. סטפן, סטפן לגר. מה יש לך שם? תראה לנו את הנמייה, את
החנוכיה. סטפן, סטפן לגר. מה יש לך שם? עכשיו תשמעי, אפשר להגיד הרבה דברים על דודו פרוק, והיו לזה מלא דיונים כאלה זהותניים, וגזעיים, ולמי מותר, ולמי אסור, והוא בסך הכל פריבילגי, ומה הוא משחק אותה, וחטא ועין, וזה כן פרודיה, זה לא פרודיה. אני אגיד כזה דבר. שיר, שכל כולו, מדבר לדמות אמיתית שקיימת במציאות, סטפן לגר, או לצורך העניין זה יכול היה להיות כל אדם אחר.
קומסי קומסה, כאילו.
כן.
סטפן לגר.
בדיוק.
כוכב הפסטיגלים.
הוא.
כן.
אז שיר שקורא למישהו להוציא את איבר המין שלו, ולחשוף אותו ולהראות אותו למדינה כולה, ולפי אליבא דודו פרוק, אלה מאווייה של מדינה שלמה, לראות מה יש לסטפן לגר בין הרגליים. אני לא זוכר דבר כזה. כאילו, את זוכרת שיר שבו אדם אומר לאדם, שבו ראפר אומר למישהו אחר, בוא תוציא אותו שנראה כולנו?
אני לא, אני גם לא יצא לי לשמוע הרבה שירים שקוראים לאיבר המין הגברי, שמש ונמייה וחנוכיה.
וג'ונג'.
וג'ונג', שזה כינוי, שזה כינוי הומואי מאוד.
כן. ודודו פרוק פה, את יודעת, לפני שבוע גם יצא לו הדמות השנייה, בובי רז'לו. ונדמה לי שהוא פשוט מטרלל את כולם. אף אחד כבר לא יודע מאיזה זווית להגיע אליו ומאיפה לפתוח את הדיון. ואולי צריך לשים בצד את כל התיאוריות. פשוט ליהנות מזה. נדמה לי שחלק ניכר מהקרדיט אפשר לתת גם לשאול לוריה, שהוא גם בקין ואבל 90-210, הלהקה עם השם הכי טוב בכל הזמנים, וגם היה בתוכנית של אסף הראל, והוא איש נורא מצחיק. יש לו כל מיני קרדיטים בעמוד יוטיוב של דודו פרוק, ואני מייחס לו חלק מהמזימה הזו. טוב, במיטב המסורת המבאסת של השבועות האחרונים, נסיים את התוכנית עם ככה מיני אספד, אז בסוף השבוע האחרון הלך לעולמו, אני עוד לא יודע באיזה נסיבות ומה קרה ומה היה שם זיו מטושקה, יחד עם הבת זוג שלו נטלי בר, הם גם עבדו ביחד, אני לא מכיר אותו, אבל אני לא סובל את הגלוריפיקציה של לאחר המוות, ואת כל המנוח והמני והתרבות הזאת, ובאינטרנט אם כבר היה מספיק אספדים כאלה, אני יכול להגיד דבר אחד, זיו מטושקה אמנם היה טכנאי מקובל ברוק הישראלי, ותרם מכישרונו גם לערן צור וגם למנועים שקטים של אסף עמדורסקי, הוא בעיקר היה המנטור של הסצנה האלקטרונית העכשווית בתל אביב. ממש כל סצנת פארלקס, מה שנקרא, הטכנו היותר אגרסיבי, שיותר מתכתב עם הסצנה הברגיינית, אם נקרא לזה, כולם נשענו עליו ועל הידע שלו ועל הניסיון שלו ועל החוכמה שלו, היה נודד בין האולפנים של כל המפיקים הצעירים, ונותן טיפים הכרחיים, אז גם זה חלק מהמורשת שלו. ושוב, אנחנו לא יודעים מה היה ומה יהיה, מה קרה, אבל זה ספציפית עצוב מאוד, והמוזיקה בהחלט תחסר את זיו מטושקה.
אתה יודע מה אני רוצה?
נו.
שבשבוע הבא נשב פה ולא נספיד אף אחד.
אמן. אמן.